טוב, אז אנחנו בכניסה לספר דניאל. אנחנו נעשה שיעור יחסית קצר של מבוא, ממש הפתח, אני חושב, הראשוני לספר. מה הולך להיות, למה לצפות. לאט לאט באופן טבעי, בעצם רוב השיעורים שלי אפשר לקרוא להם או הקדמה לספר או הקדמה לפרק שבו אנחנו עוסקים. אנחנו מגיעים גם לתוך הפרטים. אז אני חושב ש... חשוב מאוד לשים לב בפתיחה לספר. השאלה המרכזית, כי זו לא שאלה כל כך ברורה מאליה, מה הנושא של הספר הזה? מה הספר דניאל עוסק? אני אתחיל דווקא אולי את השאלה הזאת מהברבנל. הברבנל קצת מתחיל את הדיון שלו בספר מעייני הישועה על דניאל, במה דניאל לא עוסק. תסתכלו שם, אבל... הספר הזה הוא מיוחד, הוא כאילו בין הספרים של התנ״ך, כלומר בין לא נמנה, אלא הספרים של התנ״ך מספרים לנו בעצם היסטורית, מבריאת העולם בראשית עד חורבן בית ראשון, מלכים, ירמיהו, גם אחר כך יחזקאל, וגם עוד יותר אחר כך אסתר, ואז אנחנו מגיעים לבית השני, חגי זכריה, עזרא ונחמיה, קצת חגי זכריה ומלאכי, וספר דניאל עומד איפשהו מעל שם, עוד מעט נבין מכמה, למה אני קורא לו מעל, אבל הוא לא סיפור היסטוריה רגיל, במובן הרגיל כמו שהתנ״ך עוסק בדרך כלל. למה? במובן הכי פשוט. בדרך כלל התנ״ך מספר לנו מה היה עם עם ישראל וסביבו. אז יש את שתי פרשות כהקדמה עד שעם ישראל נברא, ויש, לפעמים יש, לא יודע, השליח מעם ישראל מול האומות, יונה, לפעמים יש פתאום דברי הימים שזולג, אבל באופן כללי זה הנושא. בספר דניאל, נראה את זה לאט לאט לתוך הפרקים, זה לא עיסוק רגיל בעם ישראל. יש ממש, רוב ככל הספר עוסק בעצם בשלטון אומות העולם. ופה אני חושב כבר אפשר להגדיר את הנושא ולהתחיל לבן אותו. אם אני צריך לתת כותרת הכי ממוקדת ובהירה, במה עוסק ספר דניאל, אז אנחנו נפגוש בהתחלה איך של נבוכדנצר משתלט ומגלה אותו ואת חבריו, אחר כך נבוכדנצר חולם את חלום ארבע המלכויות, מנסה להעמיד פסל זהב, חנניה מישאל ועזרא מורדים בו, אחר כך הוא עצמו הופך לחיה, בהמשך יש עוד חזון ארבע מלכויות, ואחר כך חזון על פרס מול יוון, ואז חזון על מלכות רביעית, ו... רוב ככל הספר עוסק בעצם במלכויות שהשם מסר בידם את העולם. במובן הזה זה לא סיפור היסטוריה רגיל, וזה לא סיפור היסטוריה רגיל של עם ישראל, אלא זה מין מבט חדש שמציין תקופה חדשה בעולם שאותה הספר בא להשמיע לנו. כן, אהרון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מלכויות שבהם עוסק ספר דניאל, יש פה משהו שהוא נראה לנו לפעמים מובן מאליו, אבל הוא ממש לא. ספר דניאל לא עוסק במלכות אומות העולם, הוא עוסק במלכות העולמית של אומות העולם. כלומר, רוב התנ״ך מספר לנו מחומש בראשית עד אמצע חומש מלכים, מספר לנו על ישראל והמגע שלהם עם האומות, וכל השנים האלה, אלפי שנים הראשונות של העולם, העולם היה בעצם מסודר בסדר מסוים של 70 אומות, ובעצם ההתבררות, ההתמודדות היא עם האומה הזאת, עם האומה הזאת, עם עם ישראל בתוך עצמם, החל מאמצע תקופת המלכים, סנחריב והלאה, אז אנחנו עוד לא יודעים את העתיד, אנחנו עכשיו בספר דניאל, אז בעצם קרה משהו מאוד מאוד גדול וגם חמור שבא סנחריב וערבב את כל האומות, התחיל לייסד איזה משהו שקוראים לו מלכות עולמית, ובא נבוכדנצר שעכשיו אנחנו נכנסים לספר דניאל אליו, ועל גבי התבנית הזאת מייסד איזה משהו שעומד להיות יציב וחזק לפחות מבחינתו. ופה יש שאלה לאן העולם הולך, כי זה ממש שידוד מערכות האנושות מחדש. איך העולם עובד? אז זה בעצם אפשר להקביל את זה קצת למבול. המבול הסיר את הכל ובנה הכל מחדש, זה מה שסנחריב עושה. ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, איך ההיסטוריה תמשיך. אנחנו היום יודעים שההיסטוריה בעצם מאז ימי סנחריב המשיכה את תקופה חדשה לגמרי, תקופת האימפריות, כלומר שיש איזה נושא אחד בינלאומי שהוא משפיע ומקרין על כל העולם, וזה בעצם עד היום ככה, במאה השנים האחרונה בערך יש איזה שינויים, דווקא חזרה של התפרקות האימפריות, זה נושא מעניין, אבל בעצם מי שאומר לנו שנכנסים אל עידן חדש, אל תקופה ממש עד אז מאז של העולם, זה ספר דניאל. הוא בעצם אומר לנו, הנביאים, עם ישראל, מה שהוא אמר, הנביאים התייחסו לאשור ולבבל, והם התייחסו להם בהקשר של עם ישראל, כלומר יש פה איזה מי נהר אדירים כאלה שישטפו את כל העולם, ואז בסוף אתם, אם תזכו, כבר אז לגאולה אשור, אם לא, אז מבבל ותזכו לגאולה. בא יחזקאל, קצת אחרי דניאל, ואומר, או לפני, זה כאילו במקביל בוא נגיד, ואומר, דיברנו על זה בספר יחזקאל, תדעו לכם שזה לא כזה פשוט כמו שחשבנו בישעיהו וירמיהו, זה אומר עוד להתארך, הוא מדבר על עצמות יבשות שעוד יבואו, ועל ימים רבים שפעם עם ישראל יחזור, ואז יבואו גוג ומגוג. אבל מה קורה עם ההיסטוריה מכאן והלאה? זה דניאל מחדש. דניאל מחדש שמעכשיו העולם הוא אחר, הוא עולם האימפריות הגדולות. כלומר, משהו שעד אז השם לא הרשה אותו, לא ייסד ככה את העולם בכלל, אלא היה העולם מסודר על מה שבשפת החז"ל קוראים לו 70 אומות. ובא דניאל בתחילת מלכות בבל ו... פותר את חלום נבוכנצר, והוא עצמו אחר כך חולם את זה, מעכשיו בעצם עד אחרית ההיסטוריה, עד הקץ, יהיה מדובר על האימפריות הגדולות.
כן, מצד שהוא מתבלת המות, מצד שיש פה
מתבלת שמרחת על כל השני. זה סיבה ותוצאה, כלומר, כדי שהוא יוכל למלוך על כל העולם, יש איזו מערכה גדולה, אולי אני ראת השם אשים בתיקיית, תוך הספר שלי, למגילת אסתר, מערכה ארוכה על זה, מאוד מרכזית בתנ"ך. איך שסנחריב הפך את כל העולם, ומאז התחילו האימפריות הגדולות, אבל זה פשוט סיבה ותוצאה. השאלה מה הסיבה של מה, אבל בוא נגיד, כדי שהוא יוכל לשלוט על כל העולם, בלי שימרדו בו, כי אם יש לך היסטוריה ומסורת ותרבות וזה, אתה לא תסכים, אז הוא תשתה שירבב את כולם, בלשון של סנחריב עצמו בספר ישעיהו, פרק י' ואסיר גבולות עמים, כלומר כנגד יצב גבולות עמים, שכתוב, פרשת תאזינו בה, סנחריב ואסיר גבולות עמים, ומאז התחיל עולם האימפריות. אז בעצם ספר דניאל מספר שזה מה שעומד להיות העולם מכאן והלאה, ולא פחות ואולי יותר חשוב, מספר מה היחס בין זה לבין עם ישראל. כלומר, עד עכשיו היה לעם ישראל תפקיד, התפקיד התבטא בארץ ישראל, שממנה, נגיד בסי, בימי שלמה המלך, תהיה הקרנה על כל האומות יבואו אליו, ואיזה מין חזון כזה של משיח, שכל זה, כשעם ישראל חטא, נפל, ועכשיו מה עומד להיות? אז השם בספר דניאל מודיע מה עומד להיות. איך שהוא מסר את השלטון העולמי מעם ישראל לאומות, איך זה בסוף יחזור לישראל, ואיך זה מתברר גם במעשים וגם בחזונות של ספר דניאל, מה התפקיד או מה הייעוד או איך זה עומד ללכת מבחינת התפקיד העולמי של עם ישראל. בסדר, אז עד כאן ממש, אני חושב, ההגדרה היסודית ביותר של הספר, במה הספר הזה בעצם עוסק, ו... אז אמרנו, הספר הזה בעצם עוסק, אם אני אגיד את ההגדרה השלמה, בעידן המלכויות הכלל עולמיות והיחס שלהם לעם ישראל. מבחינה זאת, כן. אז בואו נלך לפה, כלומר, אתה אומר, אם לא היינו מכירים את ספר דניאל ולאט לאט נכיר אותו, והכותרת שאמרתי הייתה לנו בראש, היינו מצפים לספר אחר. לא היינו מצפים לזה דמות ראשי דניאל, שהוא זה שלא אוכל מהזרעונים, והוא זה שנופל לגואה ועריות ולא מת, וחברים שלו נופלים מכבשן האש ולא מתים, והוא מתפלל לשם. אתה אומר שכאילו יש פה קצת, אולי אני לא צודק, אולי ספר דניאל עוסק, ואני כבר אגיד שזה מה שהאברבנאל מתחיל את הספר בלהגיד, אל תחשוב שספר דניאל עוסק באומות העולם, אלא הוא עוסק בניסים שקראו לדניאל וחבריו בגלות. הפוך עם מה שאמרתי עכשיו לכאורה. ומאיזה אב אמינה הוא בא להוציא? כלומר, זה עצמו אני חושב חלק מהפלא, חלק מהגדולה, חלק מה, מהפיליות של הספר הזה, שיש פה את עם ישראל המרכז, למרות שמעכשיו המרכז הופך להיות האומות. והמון מהבירור בספר יהיה האם המרכז הוא האומות, וישראל עוזרים להם, משולבים בהם, או אפילו מנוחסים אליהם, כמו שנבוכנצר מקווה. בואו ניקח את גדולי היהודים, ונלמד אותם את השפה שלנו, לגדל אותם אצלנו ונשתמש בהם. מעכשיו הגדולה שלהם תעבור אלינו, או הפוך. בהפוך הזה אני מיד לזה רציתי לבוא, אבל כבר אני אגיד כאילו נקודת מבט עוד פעם שאומרת מה מזהה את העקרונות הראשיים של הספר של ברוך הבא ושלום. ברוך הבא. בספר הזה מאוד מפתיע, ושוב חריג בקנה מידה תנ"כי, לא מסופר מה קורה לעם ישראל. כלומר, אם תיקח את דניאל ושלושת חבריו, חנה, מישאל ועזריה, ארבעה דמויות מרכזיות מעם ישראל, חוץ מהם לא מסופר מה קורה לעם, נקודה. אם תשווה את זה, נגיד, לספרים של התקופה, לאסתר, אפילו ליחזקאל, שגם שם זה יחסית רק העם בבבל, ולא נדבר על עזרא ונחמיה, שם ממש אתה פוגש מה קורה לעם ישראל בתקופה. הזקנים בוכים בספר עזרא, כי זה לא בית המקדש שהם פגשו, ויש התבוללות, ונחמיה אוסף את כולם לבנות החומה, ובאסתר כולם ניקלים, ולא צריך להרחיב את זה. מה קורה לעם ישראל בגלות יהויקים, שפותחת אותה ספר? כלום. כתוב רק שהיו דניאל וחבריו נלקחו לארמון המלך. ומה קורה, נגיד, במעמד הגדול הכלל עולמי, בפרק ג', שדניאל לוקח את כל בני העולם להשתחוות. האם עם ישראל השתחווה? לא השתחווה. אנחנו יודעים שחנה וישאל ועזריה מרדו, לא השתחוו. ומה עם השאר? הלכו אחריהם, או הפוך. לפי חז"ל דניאל פה שסירב לכל זרעונים, בעצם התחיל מגמה כזאת שהמשיכה בעם ישראל, הוא התחיל את הגזרה של פת אקום, ויש מחלוקת בגמרא בעבודה זרה. האם הוא, ואחר כך הכרחיבו, או ש... מה קורה עם עם ישראל בספר? לא כתוב. במובן הזה זה ספר מעל. ספר מעל ההתרחשויות. זה מישהו גדול מעם ישראל, שקצת עולה מעל ההיסטוריה, וכבר אפשר להגיד, לפי סוף הספר, קצת מעל ההתרחשויות הרגילות של העולם הזה. החברים של דניאל בחצי השני של ספר דניאל זה מלאכים. עם מי הוא מדבר, את מי הוא פוגש, עם מי הוא בא בשיג ושיח, את מי הוא שואל? מיכאל, גבריאל, איש, גרמי שמיים. אז עם ישראל יורד מבמת ההיסטוריה, וזה מאוד צועק בספר דניאל, שעכשיו אין פה התרחשות רגילה של עם ישראל, אבל, ופה חלק מהתמורה הזאת, עם ישראל ירד מבמת ההיסטוריה, ממש עכשיו הוא מתחיל לרדת, גלות יהויקים. הגלות הראשונה בסדר הגלויות האחרונות, היה כבר את הגלויות של עם ישראל, שגם היה שלוש גלויות, על ידי אשור, זה הסתיים בעצם בגלות עשרת השבטים ממי חזקיהו. אנחנו עכשיו ברצף של שלוש גלויות של יהודה וירושלים, גלות יהויקים, גלות יהויכין, גלות צדקיהו. אגב, בתקיעה המשותפת, אולי גם נדפיס את זה לפה, שלחנו ציר זמן מאוד יפה, שעושה סדר למי שצריך וזה בכל התקופה הזאת של הגלות והבית השני. אנחנו, עם ישראל יורד במבט ההיסטוריה, ויש פה איזה שליח מיוחד מזרע המלוכה של עם ישראל, וגם פה המפרשים דנים, הוא מזרע יהודה, מזרע המלוכה, מאיפה הוא בדיוק היחוס שלו, אבל הוא... איזה מין שליח להיות, וזה לאט לאט מה שצריך להבין, איך ממשיכים את המשפט הזה. אבל הוא שליח, לא יודע, לסדר את ההיסטוריה, להיות תחת השליטים העליונים, איזה מין יוסף כזה, כמו שהיה יוסף תחת פרו, אז הוא תחת המלכים הגדולים, אז אני אסכם בינתיים מה שאמרנו, ועם ההתפתחות של זה. אמרנו, אני חושב ההגדרה הכי פשוטה, אתה עכשיו צריך לסכם את התוכן, וכאילו אפילו לא כל כך יודע שספר מהתנך, אתה צריך לסכם במה רובו ועיקרו שספר דניאל עוסק, בזה שהשם עשר את המלכות לידי אומות העולם. ואיפה התפקיד של עם ישראל בזה? עכשיו קצת, באיפה התפקיד של עם ישראל בזה, קצת הוספנו כמה משפטים, שיש פה תפקיד לא רגיל. בדרך כלל תפקיד של עם ישראל זה בתור ממלכה, בתור עם, או לפחות בתור קיבוץ גדול כמו במצרים, ביציאת מצרים, בתור... עם נבחר, עושה רצון השם, כשלא הוא חוטף. ופה בכלל כל העם ישראל בגלות כאילו לא רואים מה קורה איתו, ויש פה איזה נציג או ארבעה נציגים, נציג ועוד שלושה, דניאל וחבריו, בלשון של חז"ל זה דניאל וחבורתו, שהם אלה שמסדרים פה את העולם. בסדר עד כאן? שאלות, הערות? שזה ממש חשוב, לשים את הנושא הזה בראש, וגם לשים אותו במבחן, כל פרק ופרק, כי זה מאוד משמעותי מה אתה מבין, כמו שאנחנו תמיד אחד הכלים בלימוד כל פרק, זה מה לדעתך הפסוק המרכזי, מה לדעתך, לאן הדברים הולכים, ממה הם נובעים, מה נקודת הייחוס. אני חושב שגם זה, בגלל זה חשוב לפתוח עם זה את כל לימוד הספר, זה עצמו מה שכדאי להעמיד במבחן כל הזמן, האם הנושא פה העמים, האם עושה העם ישראל, האם הקשר ביניהם, האם זה בניגוד, האם זה... אני אשים הגדרה של... מה? אז אני אתחיל בחזל אחר, כי כשאתה אומר חזל אמרו, אתה צריך פה עכשיו לפרוס הרבה מדרשים. תראה, זה ברור, גם המהר"ל לוי את הנוערה הזאת שאומרת, ועסק בלמה היא מהותית לכל הכתובים אולי אפילו, וספציפית לדניאל. אבל אני, אתה יודע, אם אני כן אתחיל מנהלות לך, אני חושב שהחזל הזה מאוד עולה בקנה אחד עם מה שאמרנו, וגם אני קצת בא אותו להסביר בעצם. מה חזל אומרים? שספר דניאל, הוא תורגם כי כתוב בו הקץ, אז אתה כאילו שואל, שאלה נסתרת, אתה כאילו שואל, טוב, אז תתרגם הכל ואל תתרגם את הקץ, יש איזה ארבעה יהודי קץ, אני אגיד את כל הפרקים האחרונים, למה אתה לא מתרגם את כל הספר? כנראה שכל הספר הוא בא להשמיע איזה קץ מסוים. זה עצמו מבט לא רגיל בתנ"ך. בדרך כלל התנ"ך זה, כל פרק בתנ"ך זה לשמוע מה הכוונה, מה בא להשמיע לנו, לא יודע מה, יהושע פרק י"א. המלחמה של עם ישראל. האם, אין איזה משהו שאתה אומר שהכל חותר אליו? פה עצם המבט הזה, שיש איזה נקודת אחרית בספר שהכל חותר אליה, זה בעצם לומר שאנחנו מין מציאות תלויה באוויר כזאת, שכל כולה פונה אל הקצין, אל, בספר דניאל הקץ הוא מאוד ברור. ופה כבר אנחנו מגיעים ישר למה שדיברתי עד עכשיו. ספר דניאל הקץ הוא החזרה משלטון המלכויות לשלטון ישראל. אז בעצם אנחנו אמרנו, המצב של ההווה, שאותו מחדש דניאל, שעומד להיות גם העתיד המון המון שנים, הוא מדבר על אלפי שנים, זה שהאומות שולטות, אם, בכל החלומות זה ברור, בכל הספר זה ברור, אם נקודת תפוגה לשלטון האומות. בסדר? אז בואו כבר נשתכלל את זה, ונגיד, ספר דניאל, מה הוא משמיע לנו על היסטוריה? הוא משמיע לנו שמעכשיו יש שלטון של מלכויות כלל עולמיות, ששולטות על כל העולם, זה לא היה כמעט עד אז. זה התחיל... בקנה ידע היסטורית של אלפי שנים, זה מתחיל ממש אז, דניאל מחדש, זה עומד להמשיך איתנו באלפי שנים הבאות, אבל כל זה זה מה שהשם נתן לאומות, חד משמעי, וזה גם ממש חלון זמן, גם אם הוא יהיה אלפי שנים, שיסתיים בזה שישראל יחזרו. בסדר? אז זה כאילו המבט יותר משוכלל, אחרי שהגדרנו את הנושא. תראה, אני חושב שזה דווקא ניגוד, כי במגילת אסתר הנושא זה עם ישראל וגזרת השמן שעומדת להיות בו, אותו צריך להציל. פה, מה קורה לעם ישראל? כאילו, כלום, מההתחלה ועד הסוף אין עלילה בנוגע לעם ישראל. אין כאילו מצב סטטי. אתה אומר, אתה אומר טענה מאוד מעניינת.
חברה ומייצגים הרבה פרטים בעם ישראל. כל אחד והגוי שלו, כאילו.
אתה אומר, דניאל וחבריו, זה לא רק אנשים מזרע המלוכה, כלומר, מיוחסים שבעם ומה הם עשו שם בחצרות השלטון, אלא אתה אומר, מבט עשיר, או אולי אפילו הפוך עם מה שאמרתי. לא, לא דווקא הפוך, פשוט יכול מאוד להשתלב. אבל אתה אומר, יש פה בעצם ארבעה יהודים. זה סיפור שיורד ממה קורה לעם ישראל, סיפור למה קורה ליהודים המייצגים בגלות.
בגלות, ומה אפשר לגרום מהם? עכשיו אתה הולך להיות יהודי בגלות הישם, יהיה את הפריץ שלך,
ואז למשל אתה תיקח את התפילה של דניאל, סירות נפש עליה, מסירות נפש לא ישתחוות לעבודה זרה, לא לאכול זרעוני, מצד שני חוכמה גדולה.
כאילו זה ההתמודדות של הפרט עם הסביבה
הגוי. ועדיין, אני אומר, גם לפי זה, תצטרך מאוד... לשים לב, כלומר כולנו צריך לשים לב שהרוב פה עוסק במלכויות האומות. כלומר, החזונות של דניאל במה הם עוסקים. וזה אני רוצה להגיד, דניאל בתור...
אני מדבר על המעשים, מדבר על החלומות.
לא, אבל אני אומר,
לא,
זה מה שנותן את הכוח לפרט, זה מה שנותן את דניאל את הכוח. אם אין חלום זמן, אין לדניאל
אבל,
כוח.
בסדר, אבל זה כבר לא דניאל בתור יהודי שמוצא את עצמו באיזה בית וזה. אתה רואה שדניאל הוא עם המלך במלכתו, עם שר ההיסטוריה במלכתו, של לאן העולם הולך. בזה הוא עושה גם במעשים שלו וגם במילים. האם מלכות בבל תפול או תיקום, תקום או תיפול, זה... ואחר כך מלכות פרס, ואחר כך מלכות יוון, אחר כך מלכות רביעית, זה הנושא של הספר. סתם, בזה אנחנו עוסקים. שאני מסכים שבתוך זה, וזה מה שאמרתי שכל הזמן צריך להיות, אני מסכים, אני חושב שזה מבט מאוד יפה וחשוב. אני אגיד את זה כן בתור שאלה כללית שאפשר לחשוב עליה כל הספר, מה היחס בין דניאל וחבריו לשאר ישראל? אני ציינתי את זה שאותם עליהם מסופר ועל השאר בכלל לא מסופר. האם כולם היו כמוהם, אולי כולם היו הפך להם, אולי איזה מין דגם אב טיפוס שראוי שכל יהודי יהיה על פיו? שוב, אני אומר, רוב מה שהם מסופר על דניאל, גם בחזונות, גם בזה, זה לא רלוונטי לסתם יהודים. אולי חנה וישאל ועזריה, אני חושב שיש שם איזה מין שלוחה כזאת מדניאל, התפקיד שלהם זה מין ביניים כזה של הם לא איתו, שהוא עכשיו בא לשדד את ההיסטוריה עם מלכויות, אלא הם כבר איזה מנהיגים אולי של עם, או דגמים של עם.
כן, אני רק חושב שכאילו, הנקודה שאמרנו שאין ספר של זה, אם דייק את זה יותר, יש נבואות שהן דברות לא על ישראל.
ברור. אבל גם בהקשר של עם ישראל, אלה שהחריבו את ישראל, יחרבו.
לא, אבל יש גם אחרית הימים. זה לא בהכרח.
מה, על כל העולם, שבהם ישראל היום מרכז
וכולם. כל העולם, בגין, ושישראל בחצוף כן נקטו לו שפעם, זה לא מופיע רק בדניאל. זאת אומרת, יש כאילו...
לא, אז אמרתי, יש חור, אמרתי, בשאר הספרים, אם אתה בלי, אם לא היה לנו ספר דניאל, מה היה חסר? היית יודע שבחרית הימים יהיה טוב, גם היית יודע שעם ישראל חזו לארצם, ויהיו מלחמות מאוד גדולות, גוג ומגוג, שהרבה נביאים דיברו על זה, אבל מה קורה מעכשיו מהגלות, עד אחרית הימים הזה? על זה ספר דניאל מדבר, והוא אומר, לא רק מה יהיה, אלא ברוכים הבאים, תכונה חדשה על האנושות.
הוא אומר שזה משנה איזה גוי
ופה אני רוצה עם זה לסיים, נעמוד בזמנים לשיעור הזה. עוד נקודה שמשלימה וחותמת ומבהירה את מה שאמרנו, ספר דניאל מיוחד משאר הסיפורים ההיסטוריים של התנ"ך גם בזה, שהוא על היסטורי. כלומר, הוא בעצם מדבר על קנה מידה היסטורי של כל ההיסטוריה. בסיפורים שלו, לא רק באיזה נבואה מסוימת. שישעיהו פתאום יגיד מה יהיה בשמיים החדשים בארץ חדשה, או שיום אחד גר זאב עם כבש. אלא, ספר דניאל מתחיל בימי בבל, מספר על תקופת בבל שזה תקופה, זה ממש תקופה נתח חשוב מאוד של ההיסטוריה, ממשיך משם לימי פרס, משם ממשיך ויספר מה יהיה בימי יוון, ואחר כך מה יהיה בימי מלכות רביעית, והכל בתור נושאים מרכזיים, לא בתור איזו הסתעפות שגלישה, במובן הזה, זה ספר, אם אפשר לדמות אותו, אבל בכלל אותה בחינה לדברי הימים. שבא ואומר, טוב, סיפרנו מבראשית עד בית שני, בוא נחזור עכשיו, בדברי הימים, אבל זה מבט מאוד מסוים. בוא נחזור ונספר, וגם בסוף דברי הימים מתמקד ברוב, זה פשוט ההיסטוריה של ספר שמואל וספר מלכים. אבל פה יש איזה מין, כפי הוא אומר, התעלות קצת אל מעל ההיסטוריה, וסקירת תקופות אדירות, שהן פשוט חצי מימי בריאת העולם. זה בעצם מי? ימי בבל שבימיו עד סוף ההיסטוריה, עד מלכות רביעית. ניתוח של כל ההיסטוריה הזאת בתור ארבע מלכויות, חלום של ארבע מלכויות ניצב במרכז, פעמיים, גם בפרק ב' וגם בפרק ז', וסביבו איך זה ילך, לאן זה ילך, מי הוא המלכויות, זה בעצם ספר שמתנסה ממעל, מדבר בשפה של מה קורה בשמיים, מה יודעים בשמיים, מה המלאכים יודעים, מה יודעים בחלומות, בניסים, במלאכים. זה קצת התנסות ממעל ההיסטוריה ו... ניתוח שלה מלמעלה. במובן הזה, אני אומר, זה משלים את מה שאמרנו, של אין פה כמעט עם ישראל, חוץ מהארבעה נציגים האלה, בעיקר אחד ועוד שלושה. הספר הזה, הוא עוסק בלהגיד שבכלל העולם כולו עומד להיות אחרת, ומה היחס בינו לבין כל התנ"ך, או בינו לבין עם ישראל. זה ממש סידור מחדש של כל הלגו הזה, של איך בנוי העולם, אז העולם בנוי מחדש באופן אחר, בגלל זה, איך בנוי העולם, זה הבט כזה מעל ההיסטוריה, ו... ממש כל פרק לוקח נתח בהיסטוריה ואומר לך איך זה יתממש בו. נגיד פרק ח' לוקח שם משום משל, עולם בפני עצמו, על צפיר וסעיר מלכות פרס מול מלכות יוון, עולם שלם של מלחמה ואיך העולם יהיה מסודר על פיהם. אחר כך בהמשך מלך הצפון למלך הדרום, זה כאילו כל אחד, הקשר שלו זה שהוא בעצם נתח בכל המהלך הזה של איך עומד העולם להתנהג מפה והלאה. אני אסכם ב... אני כן אגיד עוד מקור לסיום, בדברי חז"ל, שאני חושב שממש על זה, על מה, כל מה שאמרתי עכשיו מצביעים, חז"ל אומרים בהמשך לזאת השם נגיע לאט לאט לכל המדרשים, זה חז"ל במקום מאוד מרכזי בסדר העולם שבעצם בא להגיד את ההיסטוריה של עם ישראל, סוקר אותה מההתחלה ועד סוף התנ"ך, פרק למד, הוא לוקח פסוק מספר דניאל, מהעדי מלכים ומהעקים מלכים. ספר דניאל, כשהוא ראה, כשהשם גילה לו את החזון ארבע מלכויות של נבוכדנצר, אז הוא מיד שיבח את הקדוש ברוך הוא ואמר, השם אתה מסיר מלכים ומקים מלכים. עכשיו, הפשט שאתה קורא את השבח הזה לקדוש ברוך הוא זה, שחלום ארבע מלכויות שראה נבוכדנצר, הוא ראה פסל ענק שהראש בחומר אחד והחזה בחומר אחר וכל דבר בחומר אחר שמראה את החלפת המלכויות. כשבא דניאל ואומר, הנה השם, אתה מסיר מלכים ומקים מלכים, הפשט הוא, ראיתי איך אתה שולט על כל ההיסטוריה מפה והלאה. אבל חז"ל שם בסדר עולם אומרים, מהעדי מלכים, כלומר מסיר מלכים, זה יהויקים, ומקים מלכים, זה נבוכדנצר מלך בבל. כלומר, שעיקר השבח של דניאל היה, זה ממש שבח, באווירה של שמחה, על זה שהוא עכשיו גלה עם יהויקים, והמלכות נמסרה לאומות העולם. אבל השבח הגדול זה בעצם אומר, השם זה שמסר את יהויקים בידי נבוכדנצר, והתחיל פה שלב חדש של שלטון נבוכדנצר, ועל זה אני משבח, כי אני מבין שיש פה תוכנית חדשה שהשם הוא זה שמנהל אותה. וזה בעצם מתחיל לספר, הפסוקים הראשונים, השם נתן את יהויקים בידי נבוכדנצר, ומשם הכל מתחיל. אז בהצלחה לנו, לנו עכשיו הרבה עבודה, בעזרת השם, ספר דניאל נלמד לאורך חודשיים. יוצא שספר עזרא נתחיל ממש בראש חודש סיוון לפי הלוז. תמוז? נכון. אז לא, אז אולי סתם טעיתי, החלפת כנראה משהו אחר. כן, מתי יוצא שנתחיל עם עזרא?
מתחילים עזרא וכפתי
סיוון. כפתי סיוון, לא יודעת, בסדר הבא. אז נכון, בסוף סיוון. מה שאנחנו עושים עכשיו זה שינוי ממה שעשינו עד עכשיו. בדרך כלל עכשיו היה הפסקה ואז חבורה. מאחר שאנחנו עושים משהו אחר, שהוא מראש ניסיון בספר דניאל, אנחנו לומדים ביחד מה הכי נכון. שמעכשיו בעצם עד 20:08, זה פשוט בית מדרש פתוח, כל אחד ילמד את הפרק, את הקדמות לספר איך שהוא רוצה. אני בינתיים ריכזתי פה את הספרים שהיה לי, אבל אנחנו לאט לאט גם נמלא פה עוד בספרים. ב-20 לתהיה חבורה של 20 דקות, וב-8 אריה קלמן, הוא עוד לא הגיע, אבל אני איך שהוא הגיע. נכון? וב-8 ממש כאילו נעמוד פה לצפירה, ומשנה נתחיל את השיעור. הצלחה לבא.